גם אני רוצה לחכות גם שהם יצטרפו, לפחות אחת מהם, גם זה תגיע לשונה. אנחנו נתחיל בברכה על החג, בברכה בפסח, ובתום של החגים של הערבית ובדואים שסיימו את חגה. עיד אל-פיטר, לפני חג הפסח, אנחנו ביקשנו מגרוזי שיגיד כמה מילים ויברך אותך.
וכולם גם
זהו, אחר כך אנחנו נעבור לדברים הפורמליים, אחרי הברכה. גרוזי, בבקשה.
שלום, רציתי לדבר על יציאת מצרים, שזה אירוע מכונן בעם שלנו, ולשאול האם יציאת מצרים הייתה טובה לעם ישראל ומה זה עשה לה. ואני רואה את יציאת מצרים כאירוע שהוא ממשבר לצמיחה. זאת אומרת, להוציא את עם ישראל ממצרים זה לא היה אירוע של להגיד שלום תצאו וכולם יוצאים, אלא היה צריך לעשות להם איזשהו משבר כדי שהם יעזבו את ציר הבשר או את התנאים הטובים שהיה להם במצרים ויהיו מוכנים לצאת למדבר למשהו לא נודע. וכדי לעשות את זה היה צריך להכניס אותם לסיטואציה של עבדים, להקשות עליהם, ואז להגיד להם, אתם יודעים מה, בחוץ יהיה יותר טוב. ואז למעשה מוציאים אותם לאיזשהו מערכת אחרת של ארץ, עם. עכשיו, כדי לבנות עם, גם היה מעבר ליציאה, זה לא לצאת רק ממצרים, אלא להוביל אותם במדבר 40 שנה. ו-40 שנה להוביל במדבר זה תהליך של בנייה. של בנייה זה אומר להוציא את האנשים שהיו עם התפיסות הקודמות, עם העבדות, ולהפוך אותם לאנשים שמסוגלים להיות ביחד, להתחבר ביחד לרעיון, להתחבר ביחד להיות עם, ומזה למעשה הצמיחה של עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שני אירועים, אחד היציאת מצרים והשני ההסתובבות במדבר, שהם האירועים המכוננים שבנו את עם ישראל, שבלעדיהם לא היה לנו יכולת להגיד שלום תצאו, כמו ששלמה ארצי שר, כי פתאום קם אדם בבוקר מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, כדי שהעם יתחיל ללכת היה צריך להעביר אותו במעין תעלת לידה כזאת, כי שבונה אותו כחלק מישהו ביחד. והביחד הזה היה גם במעבר ים סוף, גם בתקופה של המדבר. ואז למעשה אנחנו רואים יכולת של העם הזה להגיד אנחנו ביחד, גם נלחמים ביחד, גם במצוקות ביחד, ומוכנים לקבל על עצמנו את העול הזה שנקרא יהדות, או את העול הזה שנקרא אמונה באלוהים. עכשיו, אני אומר שכל משבר הוא פוטנציאל לצמיחה. כל משבר הוא איזשהו תהליך מסוים שאדם צריך לעשות את החשבונות שלו, איך לצאת להתמודדות ואיך לצאת לצמיחה מחדש ולתקווה. והתקווה שלי לימים האלה, אחרי השביעי לאוקטובר, שהוא משבר הכי משמעותי בתקופה שלנו, יביא לחיבורים חדשים של העם, יביא לאחדות וחירות שלנו, שנצליח להביא את החטופים בעזרת השם בשלום לארץ חזרה, ושיהיה לנו חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.
עולם
הידוד. תודה רבה, רוזי. אנחנו מתחילים בצדים הפורמליים, אבל שכל פה אני רוצה להריב כוסית, ובאמת שיהיה לנו, יש פה גם מיץ ענבים וגם יין. יש פה מישהו שלא שותה יין? לא יגיד, רק בכל רע. כן.
רגע,
ונרים פוסית, שיהיה חג שמח לנו, לחוגים, שיהיה באמת בשורות טובות וימים טובים לעם ישראל. זה הכי חשוב בסופו של דבר. בשאר נסתדר. חוגרים להרבה מצבים הפורמליים. לפני זה אני רוצה, הצטרפו אלינו לפי בקשתי שתי מלגאיות נמצאות פה בתוכנית המלגאים של המועצה. ביקשתי מהם, שאלתי אותם, זה יביא חוק לאנשים יציגו את עצמם, אמרו לי שלא. אז אני רוצה שתציגו את עצמכם. אתם יכולים רגע לעמוד, ככה קשה לראות אתכם. תגידו גם מאיפה, מה אתם עושים בתוכנית המלגאים, מאיזה השם של משפחה, ומה אתם עושים בתוכנית המלגאים, ומה מאיזה יישוב אתם? שקצת יכירו אתכם, זה חשוב.
לא יתאפס לך הצבא. טוב, אז נעים מאוד, אני עופרי קן דרור, אני בא ליישוב נופית, אני בת 24. הייתי בצבא, הייתי קצינת אש, ואז מפקדת בקורס קצינים, ולאחר מכן גם מ"פ. השתחררתי ועשיתי 400 ימי מילואים, סיימתי לפני 4 חודשים, ואני שנה ב' לומדת בהרצליה יזמות ומנהל עסקים.
מה את עושה בתוכנית המלגאים?
מה אני עושה במלגאים? אני עושה את המרכז חינוך ביישוב בנופית תחת דוד.
דוד אנטיני?
כן,
את המרכז, יופי. תודה
רבה. אני גיל יפה, גם מנופית. אני שירתתי שירתתי במשמר הגבול, התחלתי מילואים כמובן. היום אני לומדת מדעי ההתנהגות בהתמחות של כלבנות טיפולית בקריית אונו, ואני במלגה ב-F, אני אסביר עליך כאן ממש את המדבקה. זהו, בגדול. תודה רבה.
תודה רבה. אז אתם מצטרפות אלינו, זה יותר בשבילם ללמוד ולהכיר. יופי שהגעתם, ותשבו, תשבו אולי ליד השולחן, נראה גם יותר נוח.
כן.
כן, זה חוק שלא להסתיר אולי בנושא.
קואליציה מנופית.
בסדר, אז אנחנו... בסדר, שלום מורה, אנחנו עוברים עכשיו, עוברים לצד הפורמלי, אנחנו יש כל מה שם מסדר היום לישיבה, סדר היום מוקרא, אם קיבלתם אותו, אין שום שינויים בסדר היום מה שקיבלתם, אז אני ברשותכם לא אקרא אותו, מלבד סעיף אחד שיצא אליכם אתמול, זה סעיף מספר 4, הצגת תוכנית H, שחשבו טכנולוגית חינוכית, תכינו את זה למליאה הבאה או זאת של אחריה. יש מספר אנשים שלא יכלו להגיע היום בקבוצה, וגם עד כשאתם תמצאו לא יכלו להגיע, והיה להם חשוב לשמוע על התוכנית אייג', אז קיבלנו את בקשותיו, ונתחיל את זה למליאה הבאה או זאת של אחריה, ואז נציג את התוכנית. תוכנית מאוד מעניינת, וכבר שנה שלישית שהיא רצה למשמעותית אצלנו. בסעיף 4 הוא לא חלק מסדר היום, בשאר הדברים הם רשומים פה, ואנחנו נלך לפי הסדר, ואני בטוח שנספיק הכל, שגם תהיה מליאה ארוכה. אז אם אין הערות, השארנו את סדר היום, תודה. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 20.2025. האם יתקבלו הערות, לילך?
לא.
לא יתקבלו הערות, הפרוטוקול נשלח, ואז כמו שיגעת לפרוטוקול, דיווחים שלי, אני אמסור כמה דברים, באמת חלק ממה שצריך למסור, מתחיל עם זה, זה התוכנית מלגאים. חשוב שתכירו את התוכנית שנה שלישית. כמה מלווים יש לך בקבוצה? תעזרו לי קצת, נפגשתי אתכם כבר פעמיים, אה?
אולי אזור השלושים?
כן, אז מלגאים, מלגאיות, באמת מכל היישובים שלנו, ובתחומים רבים של לימודים, ועושים תחומים שונים ברווחה ובחינוך וביישובים, ופה וגם בשישי חברתי וביישובים. תוכנית מאוד מוצלחת, ו... אני מקווה שגם במלגאים לאחר התוכנית הזאת, או חלק מהתוכנית הזאת, גם יתרמו במה שהם לומדים על העולם הציבורי בכלל ועל המועצה, יתרמו ביישובים שלהם. את החלק הזה עוד לא הצלחנו לעשות, שיצטרפו לוועדים ביישובים, או אולי זה גם בגלל הגיל של המשתתפים, משתתפות, או בגיל עדיין שם באוניברסיטה, ואחר מכן בשלבים הראשונים של הבנייה, אבל זה היה טוב אם זה היה קורה, זאת הכוונה. אנחנו נזמין לכל המליאות כל פעם שניים, עם מי שמהם שירצה לבוא וללמוד. אז זאת התוכנית, יש להם תוכנית עשירה ומלאה, ומקבלים מלגה, חצי מהמלגה על ידי זבולון, חצי על ידי מפעל הפיס. ואני רוצה להגיד, גם בנוכחותכם, אני לא חושב שיש לי מישהו שעושה את זה רק בגלל הכסף. ממש, באמת אנשים עם שליחות, ורואה לפי השאלות והפגישות איתם, מאוד חשוב להם המעורבות הזאת, וזה יופי של תוכנית. אנחנו, לגבי סדר המליאות, קדימה, אני אתן כמה, רק לחודשים מאי ויוני, במחשבות שלנו. יש לנו פה מליאה במאי, אנחנו נעסוק בהצלת סמכויות שהבטחנו לעסוק בזה, כולל השבועות למועצות אחרות ודוגמאות, וזה יהיה מעניין. ואם נחליט שמתאים, מבחינת המצב במדינה בעיקר, נעסוק גם בנושא של טברים, פתיחת טברים, לפחות מסגרת לטברים, לחלוקה ליישובים. לא בטוח, זה תלוי במצב, בסוף אחריות היא משותפת, אחריות שלכם, רשיקות, ולראות אם אנחנו בשלים כבר להחליט על איזשהו סכום כספי שעובר ליישובים, אם לא, נדחה את זה באזור יולי, זה יקרה. אנחנו רוצים להיות אופטימיים, כפי שגם בוזי אמר, להיות אופטימיים שהדברים יסתדרו ונוכל לחלק. אז זה יהיה באזור, צריך להכין את זה, אני מקווה שנעשה את זה במאי, תלוי במצב, אם לא זה יבחל יולי, אבל יש לנו פה איזה רזרבה כספית שאנחנו משאירים ליישובים. תקווה שהמצב יהיה, נקרא לו, תקין, בסדר, שקט, כבר לא יהיה השנה, אבל שיהיה סביר וגם מצב כלכלי. ביוני אנחנו נעסוק בנושאים של ארנונה, ארנונה וגם החזרת כספים ליישובים, את כל איזה ארנונה, יש לנו פה ועדה ציבורית שפועלת בנושא ארנונה, לא ועדה ציבורית, אלא ועדה בדיקה שפועלת בנושא ארנונה, היא תסיים את עבודתה עד סוף מאי, אנחנו מניחים, ונעשה ישיבה ביוני, אולי יהיה מצב אפילו של שתי ישיבות, יש פה גם צווים פורמליים שמחליטים על נושא ארנונה של מועדים שצריך להודיע לציבור על התכנסות שלנו, אחר כך מועדי החלטה, אחר כך מועדי אישור משרד הפנים. יש פה מועדים שלא כולם משליטתנו, אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר. אנחנו נעסוק בזה, הוועדה מתקדמת יפה, אורי מרכז אותה, אז הוא מבוסס על אנשים מהיישובים. עשיתם כבר שתי ישיבות, נכון? ובין ישיבות לישיבות אוספים חומרים והם עוברים חומרים. תהיה ישיבה בקרוב ככה אורי מסר לי, ונציג את המסקנות שלהם לדיון. אני מקווה שזה יהיה דיון בצורה, ניתן לזה ברחב הזמן המתאים. זה הערכות למאי ויוני, קדימה. יש הרבה פעילויות במועצה, לא יעבור לכולם, לא יצא מדעון בתוך שבוע, 10 ימים יצא מדעון, אני ממליץ לכולם לקרוא אותו, יש הרבה פעילויות במועצה. אני אגיד רק את הפעילויות שלא אחורה, גם אחורה יש הרבה, אבל גם קדימה, יש לנו עכשיו בחודש, בשבוע של חול המועד יש פסטיבל האביב, שמופק בעיקר על ידי רשות הניקוז, אנחנו שותפים גם כן, במועצה אזורית ישראל וגופים נוספים. יש הרבה מאוד פעילויות סביב נחל הציפורת. מי שיקרא אותה, אני רוצה להסתכל במדיות וגם בנידון, יכול להצטרף לשרבה הופעות ודיונים בנושא של רשות העתיקות, הרבה מאוד פעילויות. אנחנו גם נערכים מבחינת הכוונת המבקרים בחלקים שלנו, זה יותר סביב אזור הסני, הכוונה ופיקוח. חשוב, כאן תגיד לזה שתי מילים, נטל ואיתי אחרים על זה, מה מתוכנן שם באזור הזה. צופים הרבה מבקרים.
צופים הרבה מבקרים.
ראים מראים יכול לצאת ביישוב אחד בתקופה הזאת. שמיתך תשמע.
יש חניון חדש שהוקם ממש סמוך לתחנת הנזירים, אבל בשטחם. אנחנו נהיה ערוכים שם גם עם סדרנים, עם שירותים, כל פעמי זה וכל מה שצריך במקום, שילוט, הכוונה.
הוא לא קצת קטן? הוא לא קצת קטן?
מה?
המתחם הזה.
אתה מדבר על החניון
שבצד ימין. על החניון שבצד ימין, לפני העלייה לנופית.
שבצד ימין, לפני העלייה לנופית.
נראה לי קצת קטן.
א', הוא קטן. 30 רכבים, 30-40 רכבים שנכנסים שם. בגלל זה נכנסים גם פנימה, והוזכר שטח נוסף, לאפשר חניה במקום.
חניה זמנית.
כן, שיהיה בכל המועד.
יהיו הרבה אנשים ככה אנחנו צופים.
מתי זה? בכל המועד.
בכל המועד.
בכל המועד. כמו כן, יש רשות ניקוז.
נראה לי הם פוצץ. תזמנות
וכו'. כן. את כל האירוע בין ה-16
ל-18.
יחלו גם על הכביש.
יחלו את ההזמנה, בואו נעשה את זה פשוט, את כל החוברת, את החוברת, זה דף, שיצא לפסטיבל ויד, תפיצי, בבקשה מחר לכל חברי המליאה. אנשים לא צריכו גם לחפש את זה.
בכל המועד לא נרכב שם.
פחות.
מה עם הכביש שם? אפשר לעשות משהו? הדרך מרס עלי קדימה.
מחר בלילה.
דיברנו עם משרד התחבורה, הם עושים שם איירוי.
מתוכנן למחר בלילה.
ארבעה נתיבים.
זהו, אנחנו בשאר הדברים אנחנו נדחה לקרוא את הדברים ונדחה לפעם הבאה. באמת בסופו משתדלים לעבוד במרחב שלנו בצורה מלאה לגמרי, כל הדברים שניתן. תחת אילוצים, יש גם אילוצי תקציב השנה, יותר קשים משנה שעברה, אבל אנחנו עושים באמת הרבה דברים שנעשים פה גם הרבה מאוד דברים, גם ביישובים עצמם, מסתבר שהכספים שאנחנו מעבירים הם כספים שמאפשרים לעשות פעילויות, אני מאוד שמח על הפעילויות שהיישובים עושים לעצמם, אני חושב שזה חלק מהחוסן של המועצה, מה שהמועצה עושה זה טוב, מה שהיישוב עושה זה גם כן טוב, והשילוב הזה הוא מצוין, יש לתושבים פה בהחלט מרחב שווה, גם למגינים עובד מלא ועוד דברים אחרים. פעילויות כאלה אחרות, קורסים, קמפוס עסקים שעובד פה, קורסים לצעירים, ערבית מדוברת, קורסים למבוגרים, שם קנבס, נכון, ואקסל, באמת הרבה מאוד פעילויות לכל מי שרוצה, בתחומים שונים. אפילו לא ויתרו על חודש האישה, בדקו גם שזה יהיה חודש שלם, שלא יהיה, לקחו לזה חודש, וגם זה קרה.
כן,
שתבין את המשמעות, בסדר.
אבל לא.
כן. אז זה ממש כללית, אפשר תקראו, ואני רוצה לעבור לסדר היום שכתוב, ואנחנו מתחילים עם הסעיף הראשון לפי הסדר, אישור הלוואת פיתוח ועמדת ערבות מועצה, החברה לפיתוח סולארי, הקמת מערכות סולריות, מצורף דף הסבר, נשלח דף הסבר, ואור ירחיב ויסביר, אור בבקשה.
טוב, אז בעצם מה שמצופה מהמליאה זה כמו שמוגדר בסעיף, זה לאשר גיוס הלוואה בחברה לפיתוח זבולון. שמתי שם בכותרת, החברה לפיתוח זבולון זו חברה עירונית, היא בשליטה מלאה של המועצה. החברה, מעבר לזה שהיא מקדמת ומנהלת פרויקטים של עבור המועצה ופרויקטים נוספים פה במרחב, היא גם מנסה להיכנס לאיזום של פרויקטים, נקרא להם, שמחוללי הכנסה יותר קבועה. תחום האנרגיה זה תחום שאנחנו התחלנו אותו במועצה, אנחנו בעצם מעבירים את השרביט להמשך הפיתוח לחברה הכלכלית. בעצם החברה הכלכלית כרגע בדירקטוריון של הישרה מגוון של פרויקטים בתחום המערכות הסולריות על גבות של מבנים שכרגע רובם הם ביישוב נופית, אבל בהמשך יכול להיות יהיה מקומות נוספים שבהם תהיה יוזמה כזאת. כרגע גובה ההלוואה נדרשת בפרויקט היא כ1,800,000. סך כל הפרויקט יעלה באזור 1,850,000, מתוכו 1,300,000 זה למערכות, עוד 550,000 זה להתאמות בגגות שצריך, בחלק מהמקומות זה החלפת גגות, שגם מזה בעצם המועצה מרוויחה לתחזוקה של המבנים. יש פה קצת את ה... רשם לכם ככה ממש בראשי פרקים את ה... נקרא לזה הנתונים הפיננסיים של הפרויקט. הפרויקט הזה נידון בדירקטוריון של החברה, גם עבר עוד חוות דעת של רואי חשבון החברה, ובסופו של דבר אושר לביצוע. אז מה שבעצם אנחנו צריכים פה זה לאשר את גיוס ההלוואה, זה לפי הכללים של משרד הפנים, ומעבר לזה אנחנו גם רוצים להעמיד ערבות של המועצה להלוואה הזאת, זה על מנת לשפר את תנאי הריבית שהבנק נתן לו. בעצם ההצעה זה לאשר גיוס הלוואה בהיקף של 1,800,000 מבנק לאומי בריבית פריים מינוס 0.2 ובתקופת החזר של 10 שנים, ולאשר מתן ערבות בעלים להלוואה מצד המועצה לחברה.
על איזה מבנים?
המבנים העיקריים זה האולם ספורט, ששם גם יהיה החלפה של הגג, המגרש המקורה, מה שנקרא מגרש האוקי, ויש עוד מספר מבנים, נקרא להם מוסדות ציבור קטנים יותר, ששם זה מערכות קטנות. הבית כנסת, אולם
גני
ילדים, כן. אין עם זה, עוד פעם, כל המחקרים היום אומרים שאין מהמערכת עצמה קרינה. תמיד יש את נושא הממירים, שזה כאילו המקום שבו נבדקים הדברים, אבל עד היום כאילו גם יש לנו כבר מערכות כאלה בבתי ספר וזה, כל הדוחות קרינה שהיו, היו ללא חריגות, וזה דברים ש...
איך אומרים, די נפוצים פה באזור, זה לא משהו שלא חדש.
עוד שאלה, היה במליאה הקודמת דיברנו על הבריכה, ועל זה שדרש המחלקת גג בגלל שהקונסטרוקציה לא מספיק טובה, אבל עושים גג שמוכן ל...
כרגע הקונסטרוקציה של הבריכה היא...
זה שנאמר פה במליאה הקודמת.
לא, אבל הקונסטרוקציה של הבריכה זה קונסטרוקציה קלה. היא לא יכולה מבחינת העומסים לשאת מערכות סולריות. חוץ מזה שהקירוי עצמו של הבריכה הוא גם חלק מהייצור שלו, זה כניסה של תאורת, נקרא לזה, תאורה טבעית. ופאנלים כאלה הם חוסמים בעיקרון את האור של... אז כרגע זה לא בתוכניות, אולי בעתיד, אם ימצא, נקרא לזה, יש כל מיני... פיתוחים של פאנלים מאוד דקים שאפשר להניח אותם אפילו על חממות, אוקיי? אבל רגע הם בעלויות, הן מאוד גבוהות, אולי בעתיד זה יהיה ריאלי.
אוקיי. עורק עם סורג גם בפרויקטים האלו שנעשו בשלוש שנים האחרונות במועצה, עשו פרויקטים די משמעותיים.
אז בעצם מה שפתחתי, אנחנו במועצה ב-2021 יזמנו על מספר גגות בכל בתי הספר של המועצה, אם זה ביסודי בנופית, בקרמל זבולון, ברמות זבולון, ביסודי איפטין, או על האולם ספורט בניצני זבולון. יש פה היקף מערכות של, שמייצרות 1.2 מגוואט בשנה, הכנסה נחמדה מאוד למועצה.
ראיתי שהיה איזה שיח בין הוועד לבין המועצה לגבי זה כבר מזמן. על הנחת לגבי צורה על המועצה, יש שיחות עם הוועד, אבל זה לא רלוונטי לפה. אין נוכחות לבין המועצה, יש שיח בנושא הזה, זה לא רלוונטי. אוקיי. לא קשור לפרויקט הזה, הפרויקט הזה הוא מתרכז כולו בנופי. חדשות טובות גם ליישוב, אני מוכן לעשות את זה גם ביישובים אחרים. יש פשוט חלק גדול מהיישובים כבר עשו את זה מעצמם, כי זה גם באותו הזדמנות שעושים את זה, זה פרויקט כלכלי בפני עצמו, גם פותר נושא של גגות. שפעולה גם הספורט זה גג שצריך באמת לטפל בו, וכמו ששאלת לגבי נפשית, יש עוד גגות צריך לטפל בהם, לכן זה יוצר תחזוקה יותר טובה לגגות וכו'. ונופית יש שיח על פרויקטים נוספים, כמו לדוגמה גדר היקפית, שזה יהיה היוזמה גם של נופית. פרויקט מורכב וגדול וארוך טווח, אבל הוא הלוואי שיצא לפועל. הפרויקט הזה נידון בחברה, נידון בחברה הכלכלית, אני תרגיש שלא נוח עם המספרים, כי זה פחות או יותר נקרא לזה המקצוע והאחריות של החברה הכלכלית, זה נידון, וזה הוחלט, היה דיון ענייני ועם שאלות, וכזאת, ולא החמרנו את התוכנית אחרי הדיון בחברה הכלכלית, או לאור הדיון שהיה בדירקטוריון חפ"ז, ופה מופיעים המספרים של תקופת החזר ההשקעה, שזה יהיה בטוח, זה נבחן בכל הצורות, בכל הצורות הכלכליות הנכונות, וזה מראה על התוכנית כדאית. לכן זה מובא למליאה, התוכנית הייתה לא כדאית, זה לא מובא למליאה, זה הגוף המקצועי שמחליט. גם בתחום אחריותו, אבל גם הגוף המקצועי, אבל זה דורש אישור של המליאה וגם מתן ערבות. הסיבה שלוקחים ערבות, רוצים את הערבות, זה שני דברים נפרדים דרך אגב, אני צריך גם להסביר לאנשים איך זה עובד, אישור הלוואה זה דבר אחד והערבות זה דבר שני, הערבות מאפשרת לקבל תנאים יותר טובים בהלוואה. אתה רואה את הכל לציין, תשאיר קצת לאנשים.
אמרתי את זה גם.
כן, נכון, אבל גם את האחוזים, זה מאפשר פשוט...
זה משהו משמעותי.
זה משפר בסדר גודל, נקרא לזה, בלי ערבות מועצה, אני מניח שהפריים הריבית הייתה פריים פלוס 0.15, משהו כזה. זה מה שהיה לנו בפעמים הקודמות שלקחנו בלי ערבות של המועצה, ועוד פעם אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות, תנאי הריבית, כמו שאתם יודעים, במשק הם עלו. רק היום פורסם שגם הריבית לא יורדת.
לא יורדת.
לכן כרגע המסלול היותר הגיוני זה להיות במסלולי הפריים, שאם בעתיד, בטווח של 10 שנים תהיה ירידת ריביות, אז אנחנו גם מזה נהיה.
בסדר, אנחנו פה, אנחנו נדרשים לאשר את ההלוואה וגם את נושא הערבות. מתואם דרך אגב גם עם ועד נופית כל הפרויקטים. אחר דיונים, מספר דיונים, בתואם איתם, בידוע שלהם, בפריחה שלהם, וזה כמו שאנחנו עושים עם במקרים השונים. אז אם אין התנגדות, אנחנו נעשה את התוכנית בדיוק לפי נייר העבודה שפה הוצא, מלאה מאשר גיוס ההלוואה, כיף של 1.8, ריבית של פריים מינוס 0.2, כיף של 0.2, תקופת עוזר 16 שנים, המלאה מאשר מתן ערבות בעלים להלוואה מצד המועצה לחברה לפיתוח זכויות. קראתי את זה מהנייר שנשלח אליכם, אז אם אין התנגדות, אנחנו מאשרים את הסעיף הזה ועוברים לסעיף הבא שהוא אישור מינוי מהנדס למועצה, בשעה טובה, הייתי בבקשה.
אז ההליך של, קודם כל צריך לציין של מהנדס המועצה הוא תפקיד סטטוטורי, שמתנהלת ועדה שההרכב שלה מוכתב על ידי משרד הפנים, לאחר שוועדת המכרזים בעצם בוחרת מועמד, צריך להביא אותו לאישור המליאה, וגם להגדיר את השכר כי הוא יושג בחוזה כללי. אז שני דברים של להגיד, מהנדסים ברשויות מקומיות קשה מאוד לאתר, בשמחתנו נדיה שהיא עובדת מועצה, שהיא עובדת היום ברישוי ובאין סוף תחומים בתוך מחלקת בוועדה וגם במענה לחברה הכלכלית, הגישה מועמדות, לא היו מועמדים נוספים, הגישו עוד שניים שהתנאי סף שלהם לא עמדו בדרישות החוק. אני יכולה להגיד שהנציג של משרד הפנים שישב פה אמר אשריכם שיש לכם פה מועמדת, כי במועצה אחרת שאני לא אגיד את שמה ובעוד מועצות אחרות כבר שבע פעמים פרסמו מכרז למהנדס רשות. בפורומים שאני נמצאת בהם כל הזמן יש איתור. אני יכולה להגיד שבנושא הזה נדיה היא ראויה, זה נכון לקדם אנשים מתוך המערכת וללמד אותם. היא בוגרת הטכניון, היא למדה גם שמעות, היא עושה את עבודתה המצוין בתוך המועצה. יש דברים שהיא תצטרך ללמוד ולקחת, ויש מספיק אנשים שהיא מעבירה אותם, וצריך את אישור המליאה לאיוש של נדיה כמהנדסת המועצה. ודבר נוסף, הבקשה שלנו היא לאשר אותה בטווח של בין 60% ל-70% משכר בכירים. אני אגיד שבדרך כלל מהנדס רשות יכול לקבל בין 85% ל-95% משכר בכירים. אנחנו מתחילים עם בסיס שיותר נמוך ומאפשר לנו על ידי משרד הפנים. אנחנו נלמד, היא מביאה את התוצאות, אנחנו לא היינו הולכים על זה, לא היינו מבינים שהיא תביא את התוצאות, אבל אנחנו גם מבקשים את האישור של המינוי שלה, וגם את הטווח ההעסקה שלה בחוזה בכירים, שזה בין 60% ל-70%. שכר בכירים של בכירים או עובדים סטטוטוריים נגזר משכר הדיקן מהשכר שלי, יוצא סדר גודל של ה-60%, עשיתי קודם, יוצא 18,900.
אז אם זה מאושר, אפשר להמשיך.
גם את המינוי שלה וגם את
המינוי שלה. המינוי ואת השכר, אבל לא את עצם בחירתה, כי זה מאושר במכרז. המכרז לפי הנהלים של המדינה.
לכן צריך סטטוטורית להביא אותו.
זה נוסף לרם או ש...
לא, זה לא קשור לרם.
אם אתם זוכרים, שלום רוזנברג היה מהנדס המועצה במשך 5 שנים, הוא סיים את תפקידו לפני כשנה כבר, לא, קצת פחות, אולי אפילו קצת יותר, סליחה, ולא יאשרו את המשרה. המליאה הזו אישרה את רן כממלא מקום, להזכיר אחר. אבל אי אפשר כממלא מקום לאורך זמן מאשר מהנדס מועצה. זהו, אנחנו נדרש סטטוטורית שיהיה מהנדס הרשות. יש פה הרבה מאוד אישורים שיכולים להיות חתומים רק על ידי מהנדס הרשות. וכרגע אין לנו. זה נכון שיהיה פה את התפקיד הזה. רן ימשיך להיות מהנדס הוועדה, כי בוועדה
זו ועדה מאוד פעילה שהיא עם הרבה מאוד תוכניות. זה לא, זה מעולם לא היה במועצה. מהנדס ועדה שהוא היה גם מהנדס מועצה, תמיד היה מהנדס מועצה.
היא בעצם כפופה אליה.
לא, הוא כפוף לה.
הוא כפוף לה, חושב.
לא, זה לא מדויק. התפקיד של מהנדס מועצה כולל בתוכו גם את הוועדה, ובאופן היסטורי פה במועצה יש האצלת סמכויות, האצלת סמכויות ממהנדס המועצה למהנדס הוועדה לעסוק בענייני הוועדה המקומית.
באופן היסטורי זה באופן שקורה
בהרבה, אבל זה קורה בהחלט, בטח.
אז היא בעצם כבר עברה את המכרז, ואנחנו עכשיו זה
יותר. היא נבחרה במכרז.
לא, הוא כפוף לה ולא נכפופה לו. היא מועצה על סמכויות
ממנו. לא, אבל שאלו, ולכן גם רציתי להסביר את התפירי את זה. מה המליאה רוצה לדעת מה עליה לאשר? למה זה מובא למליאה מהמכרז?
כשמדובר במשרה סטטוטורית זה מובא לאישור המליאה, כי היא עברה מכרז. וחוץ מזה צריך לאשר את
תנאי
שכר שלה. שבהתאם לחוזר מנכ״ל, אנחנו כל הזמן כפופים להוראות של חוזר מנכ״ל משרד הפנים.
שכר שלה הוא נפתח כל שנה או יותר?
לא, הוא יכול להיות בין 60-70%, כש5% עולים פעם בשנתיים. עכשיו צריך להגיד שגם השכר שלה הוא הרבה פחות משכר מהנדס רשות, כי הוא יכול להיות בין 85-95, אנחנו מתחילים עם פחות, אז אם יום אחד יוחלט שרוצים לתת לה את הדרגות הגבוהות יותר, הוא שם במליאה בין 60-70, אנחנו נצטרך להביא את זה לחושב.
מתחילים ברף הנמוך, לא בגלל שלא מוכשרת, בשורה טובה, אלא בגלל שככה מתחילים. כל שינוי, כל שינוי ברף, כמו אני אומר לאנשים החדשים, כל שינוי ברף דורש אישור מליאה.
לא, למה את ה-60-70?
לא.
כן, כאילו
פה
אתם תחליטו
בין
60-70.
לא, אם
מה
שהיא במליאה משהו,
אם
אתה טווח,
אני לא
רוצה... 60-70, אתה רוצה לעלות מעוד 170, אתה צריך את אישור המליאה. לא יודע, ברור למי שמכיר את החום.
לא, אתה אמרת בין 60-70.
לא, בין 60-70 לא צריך, אבל בין...
זה
פעם
בשנתיים, 5%.
השכר ההתחלתי שלה עכשיו הוא 18,900. ואנחנו שמחים שיש לנו מועמד, מועמדת במקרה הזה, מאוד מעורכת פה בתוך המועצה הפנימית. נאשר את המינוי, ונחל ממחר, רן מפסיקות ממלא מקום, ונדיה היא המהנדס המועצה. אז חשוב להדגיש את זה, כי יש סמכויות בחוק למהנדס המועצה. צריך להבין, זה תפקיד עם אחריות גם, חס וחלילה, מבנים אירועים או דברים אחרים, יש איזו אחריות שהיא ברורה וכולי, ועכשיו מי עכשיו זה אחריות שנדיה. בדקתי שהיא מבינה את זה. משמעות, כן, בדקתי טוב.
כל מה שתיארתם בזמנו על הגברת אכיפה וזה, זה יהיה גם תחתיה.
לא, זה בשלום של הפעשה.
בכל מה
שהצגת, מה? לא, זה תפקיד של הוועדה המקומית, מה ששאלנו. אבל יש פה הרבה תפקידים של המהנדס. גם אנחנו אצלנו, כיוון זה לא רשות גדולה, עובדים ביחד, יש לו פעולה בינה לבין מהנדס הוועדה המקומית לברה, הוא יהיה מצוין. איך אני יודע שיהיה מצוין? כי גם היום הוא מצוין. והם עובדים ביחד, מכירים, יש גם הערכה הדדית, הם לא בעלת פרקטיקה. למועצה זה מאוד נוח, זה גם חוסך כסף, אבל שזה עשינו את זה, אבל זה גם חוסך גם עלויות, כי אם היינו צריכים לצאת למהנדס חיצוני, זה היה להיות גבוהות של עוד משרה, אנחנו היום יודעים להסתדר בלי זה, זה חלק מהדברים שאנחנו משתדלים להיות הכי יעילים שאפשר.
זה רק הדלתא, מהשכר שלה היום.
כן, זה כמובן, יש איזה דלתא שעולה לשכר, אבל זה שונה גם
מה
שמהנדס. מה
השכר שלה היום?
מתכננת
בוועדה.
היא מטפלת
בתוכנים, בקידום תוכניות. כל התוכניות מיתר, טבעות, רישוי זמין.
בסדר,
היא
רוצה להתקדם.
היא עושה בנוסף.
היא תעשה את זה בנוסף.
היא תרגם. יש כמה דברים שהיא עושה היום שיעברו לאנשים אחרים בצוות. אין כוונה, אין לנו שום מצע להגדיל את הסגל של הוועדה המקומית של ההנדסה. זה חלק מהעניין. כי היינו מגדילים, לא היינו יעילים. הכל יישאר אותו דבר, אבל יהיו כמה אנשים בצוות שיקחו חלק מהעבודות של נדיה עשתה עד היום, וגם נדיה תיקח יותר והיא גם מעוניינת בזה. שתכירו אותה בהזדמנות שהיא תשתתף, היא גם דירקטור בחברה כלכלית, יש פה כאלה אנשים שמכירים אותה מעבר, וגם מי שבחברה הכלכלית מכיר אותה, ואם אין הערות, אז אנחנו נאשר את המינוי ואת התנאים שלה, ונאחל לה בהצלחה, ונעבור לסעיף הבא. הסעיף הבא זה סעיף 7 וסעיף 8, יש פה שני סעיפים, אני אנסה קצת, אותם אני אציג, ויש לי מו אורי ואורי במידת הצורך, או שאלות, או מה שימצאו נכון. אני פשוט אשאר לכם הרבה חומר, כי אנחנו מסודרים, ואנחנו משתדלים להיות מדויקים בכל החומרים, וזה טוב שכך, אבל לא נושא סכם קצת סדר בכל החומרים שקשורים לרכסים, ותראו שהנושא הזה הוא לא מורכב אולי כפי שהוא נדמה. כי ברכסים, יש לה שיתוף פעולה בינינו לבין רכסים, שיתוף פעולה רב שנים, התחילו לפני תפקידי, בדברים שונים מול הרכסים. אני חושב שהוא התחזק בשנים האחרונות. יש לנו באמת שיתוף פעולה מקצועי וגם חברי עם הרשות הזאת שנקראת רכסים, והכל נעשה תודה לאל מה שאומרים, ומול מלא ובצורה מאוד מקצועית וטובה, וזה הבסיס לכל דבר לך להצלחה. אנחנו בשנת 2020 עשינו את הסכם שונה לשיתוף פעולה, אני לא מציג אותו, כבר עבר זמן, אין פה גם איזה חידושים בו, בסופו של דבר הוא מצעיר על שיתופי הפעולה בין הרשויות, ועל רצון, שדורש אישור, להקמה של אזור תעשייה משותף, אזור תעסוקה משותף בשטחים של זבולון, מרגיש בשטחים של זבולון, וזה היה גם רקע, או זה נסע באותה תקופה, שהיה ותמ"ל שנקרא 1094. בוותמ"ל הזה דובר על חלוקה, על שינוי גבולות בינינו לבין רכסים, שיש להם, בין הרשות שלנו לרשות של רכסים, רובו על ידי נגיסה בשטחים חקלאיים של כפר הנוער הדתי ושל כפר חסידים. במקרה הזה אין יישובים נוספים, והגענו איתם להסכמות באיזה, לגבי הגבולות, מה יילקח, מה לא יילקח, וגם להקמה של אזור תעסוקה משותף, שיהיה כולו בשטח זבולון. זה היה הבסיס של ההסכם בשנת 2020, מאוד פשוט, לא חשוב הפרטית בו, חפקתי, מאוד פשוט. ההסכם הזה, לאחר מכן, נדמה לי בשנת 2021, נכון, נורית עבר לאישור של הוועדה, ועדה גיאוגרפית, שהיא גם הייתה ועדה לחלוקת הכנסות, ואושר, זה אישור של משרד הפנים דרך אותה ועדה. הוועדה אחר מכן, כל ועדה כוסתי, זה דורש, היא ממליצה, ודורש אישור של מנכ"ל משרד הפנים שממליץ לשר, במקרה זה הייתה השרה, ילד שקט שהייתה השרה, ואישרה את ההסכם הזה, ובאמת בסופו של דבר, כתוצאה מהוותמ"ל יש גבולות מוכרים בינינו לבין רכסים, ויש אזור תעסוקה משותף, כולו מצוי באזור של זבולון. וחלוקת הכנסות שווה, 50% לכל צד, בינינו לבין רכסים, הכנסות אם וכאשר יהיו, וככל שיהיו. זה הבסיס של ההסכם וגם של החלוקת הכנסות.
זה מה שעוד לא בנוי, נכון?
מה?
עוד לא בנוי.
מאז עבר הרבה זמן, לצערי הרב, כיוון שההקמה של האזור תעסוקה הוא היה ביכולות שלנו, זה היה גם באחריותנו, נקרא זה ככה, ובגלל שמשרד השיכון, אני עושה את זה פשוט, אבל זה אירוע שהוא בעייתי, הוא קורה בעוד מקומות במדינה, משרד השיכון ימיס על האזור התעסוקה הזה, וגם חשוב גם על רכסים באותה הזדמנות, על אזורי בנייה, אזורי הרחבה שלהם לבנייה, ימיס עלויות עצומות, כולל מחלפים, כולל דברים אחרים של המדינה, בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים. אז זה לא אפשר להם לקדם. זאת אומרת, היינו נדרשים להעביר כסף למשרד השיכון, בהיקפים עצומים שלא רכסים, לא אנחנו ולא ביחד מסוגלים להעביר אותם לבנות את האזור תעסוקה הזו. ולכן זה, כן, מה שאני אומר שזה טיפול מתמשך עם משרד השיכון בכל צורה שהיא, וחלופת ממשלות, משרד השיכון וכולי של 3-4 שנים. אני חושב, רוצה להאמין לפחות, חשוב להיות אופטימי שבשלושה חודשים הקרובים אנחנו נסיים את זה, יש הבנות היום. הסכומי כסף שיושתו עלינו, שתי רשויות נמוכים בהרבה, יש פה עוד שיפועים, כל מיני לדרישות על השטחים ובכביש, כביש 762, שזה הכביש שבאזור איקטים ועולה לנופית, יש פה עוד הרבה פרטים, אבל הוא לקראת סיכום, כך נראה, יש כבר הבנות על כל הדברים, ואני מקווה שבאמת האזור התעסוקה הזה יוכל לצאת לדרך. בסופו של דבר, משרד השיכון באמצעות חברת ערים יקים אותו,
ותפתח אותו.
לפתח אותו, בחברה הכלכלית יש שותפה בחלק, אבל זה לא קשור למה שהוא בא פה. זה יהיה, אני מקווה מאוד שזה ירוץ ככה, עד כדי כך מהר שבאמת במליאה של מאי, בכלל לא יוחר ביוני, יהיה כבר את הסכמים אלו, זה הסכמים שדורשים אישור המליאה, ונוכל לצאת לדרך. יש בת ערי, קוראים את המשקיף כולה מצוין, יש לה כבר על המדף את, את כל התוכניות ואת האמצעים לפיתוח של האזור הזה, כדי שנפתח אותו באזור כך חסידי, אבל הוא חשוב למועצה, כי זה תוספת הכנסה, תוספת הכנסה למועצה.
זה
תוספת
למסחר, לתעשייה, למה?
גם וגם. אזור תעסוקה. אבל יש פה, יהיה בו גם תעשייה.
מה זה אומר אזור תעסוקה?
תעסוקה זה שאפשר לפתח בו גם עסקים וגם תעשייה קלה. זה לא אמורה להיות תעשייה קלה שלו. ועל מחסנים.
מה היתרון שיש לנו עם השותפות עם רכסים? הרי רק הגבלה תהיה...
זה לראות את מה היה קורה לולא ההפקים.
לא, אבל מה המשמעות של זה לגבי עבודות בשבת, נסחר בשבת?
שנייה, הוא התייחס לזה בדיון עצמו. עכשיו עשיתי גם קצת רקע, גם נחזור לזה, אני מקווה, גם בהמשך, מקווה את ההסכם עם הערים וכו', בפיתוח של כל האזור הזה. נתתי לכם רקע, שהוא בסך הכל, ניסיתי לעשות את זה פשוט. עכשיו, מה אנחנו נדרשים היום ולמה זה בא בתקופה הזאת ולמליאה הזאת? בינתיים, יש לנו שני דברים שאנחנו רוצים לקדם. אחד, הקמת מנהלת משותפת שלנו ושל רכסים, באחוזים שווים, אבל היא מובלת על ידינו ועל ידי חפ"ז, שהוא המוביל של הפרויקט, הכל בהסכמה עם רכסים, הם מכירים ביתרונות שלנו לפתח אזורים ולעסוק בצדדים הכלכליים, אין להם את היתרונות האלו, ואנחנו מפתחים אותו. והקמת מנהלת משותפת שתעסוק בנושאים שונים שנשלחו אליכם, זה תכף אני אגע בקצרה במנהלת המשותפת. זה בסך הכל הצהרה למנהלת משותפת, זה דורש אישור של המליאה שלנו, דורש את המליאה של רכסים, וזה הקונסטרוקציה, איך שעובדים, איך שאנחנו עובדים ביחד בפיתוח של, בכל הפיתוח הכלכלי באזור. אגב, זה לא חייב להיות רק אזור תעסוקה, יש עוד דברים נוספים, ואיך עובדים באזור. זה הסכם אחד שהוא דורש אישור של המליאות, לא דורש אישור של משרד הפנים, כי משרד הפנים, כשאמרתי, אישר בעבר את הסכמים בין הרשויות, וזה איזה מין תוספת, לא נספר, תוספת להסכם הזה. זה פשוט בכותר. ליד זה יש עוד הסכם אחד שנשלח, כי אין אפשרות להנערות, מי שלא מקבל את ההסבר קשה לו להבין. יש עוד הסכם, עוד הסכם אחד, שהוא הסכם שקראנו לו, הרחבת הסכם רשויות, חלוקת הכנסות השטח מתקן הגירה. ופה יש איזה סיפור מיוחד. בתוך השטח תעסוקה יש מתקן אגירה, מתקן זה אגירת חשמל, בשטח בתוך הטבע יש שטח של 4.1 דונם שהוא מתקן אגירה לחשמל, והכוונה לעשות שם חשמל כשר. וזה אני פחות יודע להסביר מה זה חשמל כשר.
מה זה אומר אבל זה חשמל?
אני יודע מה זה חשמל ואני יודע מה זה כשר. אבל התיקור
בלי... אני יודע מה זה יעלה כי כשר יכול
לעלות
הרבה כסף.
אבל רגע, אוי, זה תכף תסביר, אבל יש חשמל כשר.
מי
מצאים
את
הכל,
זה
היה מיועד, עם תעשייה, עם סחר, עם הסתנה? לא, התב"ע, יש תוכנית מאושרת כבר מזמן, שאושרה בדרך כלל כל התוכנות שמאושרות זה בוועדה המחוזית, זה לא אצלנו ולא בטפסים, ויש שם מתקן הגירה.
לא,
בוותמ"ל. זה אפילו בוותמ"ל
עכשיו.
משהו מעל הוועדה המחוזית. בוותמ"ל, שזה בהיררכיה של, בהיררכיה ארצית. יש תוכנית, בתוך זה יש 4.1 יונה, מי שנתקל במספר הזה, של מתקן הגירה. הסתבר תוך כדי הפיתוח, שאנחנו כבר ניגשים ורוצים לפתח, אנחנו מקווים שהם באמת נתחיל עם זה, שאנחנו לא יכולים, המתקן הגירה הזה לא יכול להישאר בתוך אותו אזור התעסוקה, בגלל שהוא כולו באזור של זבולות, ומקבלים לנושא הזה, כיוון שזה חשמל קשה, מקבלים את מה שקרה פרימיה אורבנית, מקבלים בקיצור, נושא זה פשוט, זה גם לא עניינים שהם, עניינים של חסים, מקבלים הטבות משמעותיות מאוד מהמדינה. אבל זה לא יכול להישאר בתוך היסוד, בתוך השטח שיפוט של רכסים, של זבולון, וזה המדינה, רשות החשמל, לא הסכימה בשום אופן. אגב, רכסים הסכימו, רכסים בכלל זה לא משנה להם, העיקר שזה יהיה, אבל רשות החשמל לא הסכימה.
אלא זה צריך להיות בגדר של הרכסים?
בדיוק.
ולשלם עונה לרכסים?
אחרי זה עובר, 4 דונם האלו יוצאים מאזור תעסוקה, כבר נשארים באזור תעסוקה, אבל המתקן הגירה הזה, המתקן הגירה הזה יוצא לאזור של רכסים. יוצא לאזור של חסים.
מה, תקשיבו על זה שלא?
לא, יוצא לאזור של חסים, לנו זה לא משנה בהקשר הזה, יש שם הצרכה של שטחים, אבל יוצא, בסך הכל 41 דונם, זה לא, זה לא מקום גדול, יוצא נשאר כמובן באזור תעסוקה, לא, אין שם, לא, אין שם איזה משהו, איזה חור במרחוב בתוך אזור תעסוקה.
לא נידו אותה.
נשאר, ונפתח שם דברים אחרים בתוך ה-4 דונם האלו, זה לא העיקר, והוא עובר לאזור של חסים, ואז החסים יקבלו את כל, את כל הטבות במדינה. כיוון שהאירוע הזה קורה, ואין פה כמובן איזה משמעות טכנוניות, אנחנו צריכים להבטיח שאנחנו לא נפגעים, כי בסופו של דבר זה דובר על משהו משותף בתוך אזור תעסוקה, וזה אחד החלקים הכי רווחיים באזור תעסוקה, אם לא הכי רווחיים. המדינה נותנת פה סבסוד מאוד גדול ליישובים דתיים, אגב חרדיים, כמו בני ברק, יחסים, סבסוד מאוד גדול בחשמל, יישובים עירוניים, באגירת אנרגיה, באגירת חשמל, שיכול להשתמש בזה גם
בשבת,
בדיוק בשבת, שבת. פרימרטל, זה פשוט פרויקט שאמור להיות מאוד כלכלי, ואנחנו רוצים להבטיח את חלקנו, שישאר 50% כמו באזור תעסוקה. זה כל הסיפור.
ואז אנחנו מקבלים חלק מהפרמיה?
ואז אנחנו, לא, אז עכשיו פה מה שמדובר, יהיה מתקן אגירה, שזה מתקן הנדסי. במתקן הנדסי הזה, אנחנו רוצים להבטיח שכל במידה שיש שם חלף דמי השבחה, ויש שם ארנונה, כל דבר אחר שבתחום המוניציפלי, בתחום המוניציפלי, חלף, או שני דברים שונים, או ארנונה, אנחנו רוצים להבטיח ש-50% מנו ילך לזבולות. זה מה שבסופו של דבר רשום בהסכם. מה שלא רשום בהסכם הוא הסכם אחר, שיהיה מבוא היום מול החברה הכלכלית, שבתועלות הכלכליות עצמה, אנחנו גם כן נהנים 50%, אבל זה לא... אני חושב שזה גם יבוא למיליארד, זה יבוא לחברה כלכלית, זה הסכם כלכלי שאנחנו עוד לא שם. עכשיו אנחנו רוצים להגיע, שבכלל שכל ה... בוא נגיד, הכתבות הרגילות, נקרא לזה ככה, שמקבלים בעקבות אזור תעסוקה, שזה בדרך כלל אוכל, 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 אוכל,
זה הכנסות מוניציפליות.
הכנסות מוניציפליות זה נקרא, או ארנונה, יהיו 50% בזבולות, וזה מה שאנחנו מבטיחים בהסכם הזה.
זה מה שהמליאה נווה חמש. השבחה זה חד להביכים, מבקשים בהסכם.
אנחנו מבקשים. עכשיו, אם זה מאושר אצלנו, ומאושר ברכסים, זה צריך עוד בימים אלו גם ברכסים במקביל, אז זה כן עובר לאישור של משרד הפנים, כי זה חלוקת הכנסות בין רשויות, זה שוב משרד הפנים, יש פה את כל התקנות, אורית כתבה בחוות דעת של איזה תקנות וכו', אבל בשבילכם, בסוף זה פשוט, זה עובר לאישור של, משרד הפנים, לאחר מכן את כל הסיכומים האלו.
או שארבל אוטומטית אלה רכסים את
כל. כל הסיפור, עכשיו זה נשמע, עכשיו יש כל... אם אפשר גם... עכשיו אני חושב שהתמונה לפחות דורה, זה כל הסיפור, בניירות, יש פה חוות דעת של גזבר. אתם
יודעת מה
ההבדל
בין המליאה שלנו
למליאה
של
רכסים? כן, גם אני יודע. אבל יש פה חוות דעת של גזבר, של אורי, חוות דעת משפטיות של אורי, חוות דעת שרן כתב, של תכנוניות, הכל פה מכוסה, גם
מה בעצם אנחנו מרוויחים מגלל
דברים
שיתוף פעולה עם
המשרה? רגע, עכשיו זהו, אני גמרתי להציג, עכשיו בואו נעשה שאלות ואני אשתה מים ו...
ותירגע, ותירגע.
אני בטוחה שזה מוסדר
איפשהו, לא, ברור,
א', אני אקח, אני לא דיברתי אז אני לא צריך מים. לגבי היתרונות, ענת, ומה ששאל, עוד פעם, אנחנו ניצבים, מה שנקרא, בפני, נקרא לו, מצב, שבעצם יש החלטה שהיה פה ותמ"ל, הוותמ"ל הזה בא להעביר שטחים לטובת רכסים מזבולות, במסגרת אותו ותמ"ל, ההישג הגדול שלו, שהשטח שמיועד לפיתוח כלכלי נשאר בקום המוניציפלי של זבולות ולא עבר גבול לרכסים. נקרא לזה המחיר, במרכאות, הוא שאנחנו מתחלקים 50-50 בהכנסות של הארנונה וההכנסות מההיטלים. צריך להבין שלקבל אזור תעשייה בזבולון לבד, זה משימה שנקרא לזה גורמי התכנון במדינת ישראל לא היו מאשרים לפתח אזור תעסוקה במרחב הכפרי. ודרך הוותמ"ל הזה דווקא כן הצלחנו פה לקבל את ה... פיתוח של השטח, את הייעוד הקרקע שמתאים לתעסוקה, אנחנו רואים, הוא יביא בעתיד גם הכנסות, המחיר הוא שצריך פה להתחלק בהכנסות עם רכסים, אבל עוד פעם, העיקר שזה בשטח שלנו, זה לא עבר גבולות, וזה היתרון המשמעותי פה בארץ.
הכנסות, אבל היטלים זה חד
פעמי,
נכון?
היטלים הם חד פעמים, והארנונה משלמים הנכסים שיהיו שם.
אוקיי, אבל הם לא הולכים להכניס איזה סעיף של עוד דברים שהם יכולים להרוויח מזה.
רשויות יכולות,
רשות
יכולה לקבל כסף רק מארנונה, אוקיי? יכול להיות שבאיזושהי קונסטלציה, לא, בסדר, אבל ההיטלים זה מרכיב חד פעמי, המרכיב השוטף זה ארנונה. יכול להיות שאנחנו נהיה שם, החברה לפיתוח זבולון תהיה אולי ספק המים, שם יש כמה וריאציות. בסופו של דבר, חלק מהשטח זה שטח של בעלים פרטיים. שטחים אחרים זה יהיו של אנשים שיקנו את הקרקעות האלה מרמי. ברגע שאנשים ישלמו לרמי, אז גם יהיה לנו חלף השבחה. אז יש פה כל מיני וריאציות ותקבולים, אבל בסופו של דבר, אחרי שכל התהליכי הפיתוח האלה הסתיימו, אז ההכנסה המשמעותית פה זה הארנונה. מזה הרשויות מקבלות מרוויחות.
יש הכנסות נוספות,
מעבר
לארנונה, אבל ברגע שזה תעשייה. יש הכנסות לא קטנות, אני רואה באזור התעשייה, ובטח באזור התעשייה שאני אמורה
לעבור.
כשמכוונים לתעשייה, אז גם שלא לדבר על כמות מקומות העבודה והכשרות ודברים כאלה שנפתחים כתוצאה מזה. בין אם זה השקעה הרבה פעמים של המפעלים, בין אם זה מפעלים שהם גדלים ומקבלים הקצאות קרקע נוספות מרמי אחרי זה כדי להתפתח, אתה יכול להרחיב את האזור התעשייה, מה שלא הייתה יכול אחרת. זה רד פלקס שהתחילו מבניין אחד והיום שם חמישה. זה קרקעות שלא היו מאושרות בהתחלה, זה דווקא בגלל הגידול והזה. בעצם המועצה שם, אני יודעת להגיד לך איך זה מתנהל שם, שם המנהל של האזור תעשייה במגדל העמק, שם אני מכירה, שם יש לנו קו. אבל אני יודעת שזה הולך ככה גם באזור תעשייה ליד כרמיאל, גם ציפורית, ואני מכירה את זה מכמה חברים שיש להם מתנהלים. כשהעירייה תומכת בתעשייה ולהביא תעשייה, אתה רואה את הגידול בהכנסות לא רק בארנונה ישירה. אתה רואה אותה בהרבה מאוד דברים אחרים.
מה זה הרבה מאוד דברים? איזה
גידול של האוכלוסייה שמגיעה לאזור?
בסדר. אצלנו יש תחום שטח מוגבל שחסום ברכסים מצד אחד ובפרסים מצד שני.
אני מסכים מה זה, והתעשייה ותעסוקה לאזור זכות השורשובות. זה דברים כאן אחרי שם מועצה אוהבת.
אתה מייצר מקורות עבודה ברשויות. בטח כשאתה מדבר על מפעל, אתה מדבר על אזור שהוא בית קטין, רס עלי, מקומות שיש בעיה לייצר בהם רכסים, שיש בעיה לייצר בהם מקומות
תועלת, זה תועלת מה שנקרא לאזור, זה לא בהכרח רווח כספי
לשמונה.
אני באמת חושב שזה גם תועלת כלכלית, החברה הכלכלית שאתה אמורה לפתח את האזור הזה לצערנו. חלק מהדברים שביטרנו, חברת ערים תפתח, חברת ערים זה חברת קבלנית, ספק של משרד השיכון, כל מיני דברים כמו שאמרת, שבאזור היו יכולים תועלות, שחברה כלכלית תפתח, יש בזה תועלות, אבל פה לקחו לנו את זה, כי משרד השיכון אמר, בגלל כל הצד הכספי שציינתי שפיקוח של שנים, שהוא לא מוותר איזושהי חברה שלא תפתח, אבל יש כל מיני תועלות,
אורן ציין. אבל יש המון כוח למועצה ובחירה של מי נכנס לתוך האזורי תעשייה, אני יודעת להגיד לך
כמה הוא נכנס סוכה. אזור תעשייה זה המוחקים לא...
מי נכנס ומה עושים, ובין אם זה שינוי הייעוד ובין אם זה המועצה עצמה, מי שמנהל באתר, יכול להחליט לאן הקרקעות האלה הולכות ולעזור ולהביא באמת מקומות שייצרו הרבה מקומות עבודה, וזה קריטי באזור הזה.
יש פה כל מיני משהו, אולי נוכל באותה הזדמנות גם לסדר שם את אזור תעשייה, אזור מסחרי, שאתם מכירים אותו, שנראה פחות ופחות יפה לאורך
השכונה,
בצד ימין שעולים לנופית, האזור הזה גם מאוד עמוס עכשיו, מי ששם קונה, נהפך ליותר ויותר עמוס, ואזור מאוד לא, מבחינת איכות הסביבה, לא אזור...
השאלה מה היה
אז. לא, אז גם זה דברים שאם יש אזור תעשייה שם באזור, אפשר לחבר ולעשות. וגם טוב, אני מסכים שיש תועלות, זה דברים שאנחנו מחפשים. זה יהיה, אני מקווה, ואנחנו רוצים לאשר את השני סעיפים אלו. יש לנו עוד אזור תעשייה, עוד אזור, עוד הסכם אחר, שהוא יחד עם נשר בחיפה, נקרא אזור מ"כ 777, אני מסור עליו בהזדמנות, הוא אולי מבחינה כלכלית יותר משמעותי מהאזור הזה, מתחלק עם רשויות אחרות. וזה מה שהמדינה נתנה לנו, גם זה בעבר, אני מדבר כבר עכשיו, לפני 25 שנה היה שפרסו זבולות. כל הזמן רק נוגסים ומשתפים עוד רשויות. וגם השאלה שלך שלמה, אתה גם מכיר את זה מההיסטוריה שלך פה, באזור, בלי רכסים, זה באזור הצ'ק. זה אזור תעשייה גדול, שאמור לצאת גם כן השנה הזאת, ויש לנו שם חלק. שם יש לנו גם השבחה וגם ארנונה, גם לציבור זכויות איזון, כי יש שם חלק על הקרקעות של יגוף, ותועלות של הקיבוץ. אבל זה, כל הדברים האלו זה חדשות טובות, לוקח הרבה מאוד זמן. כל זמן שאתם חושבים, תכפילו אותו.
איזה
תחלוי?
לא
ברור,
איזה
תחלוי? מה? זה ממש דברים ש... אבל צריך לדחוף אותם כל הזמן, והם בסוף הם מבשילים. בסוף זה, שני הדברים האלו יבשילו, אני משכנע. אז כרגע נתתי, אני רוצה רגע לחזור למסגרת, נתתי את המסגרת, יש פה את כל הפרטים בפנים, אנשים רוצים עוד פרטים, אני יכול להוסיף. ויש פה אנשים נוספים, אז זה מה שאנחנו נדרשים בסופו של דבר לאשר, ואת הצד הפורמלי, אורית רגע תגיד יעת, מה אנחנו נדרשים לאשר מבחינת הסמכויות וכו'. אורית, בבקשה. כן, שנייה מורן. אורית. ותעשי אחד אחד, כן. בבקשה.
מה יעשה
כל שם? המינלת.
המינלת?
כן.
אוקיי, אז אנחנו מבקשים לאשר את הסכם המנהלת בנוסח שצורף ולאשר למשה החתימה של המועצה לחתום עליו ולהסמיך את ראש המועצה לאשר תיקונים לא מהותיים בהסכם ככל שידרש. אנחנו מאשרים את זה כיוון ש... אנחנו, יש לנו צד שני בהסכם, אז אם יבקשו איזה שהם תיקונים קטנים ולא מהותיים, שלא נצטרך להביא את זה מחדש למליאה.
אני רוצה להוסיף איזה מה שהייתי זכיר, אני קשה המנהלת איתה מסור כי לא יכולה במליאה, הוא קרא את החומר תלך וקרא, וזה מצוין. הוא שאל מה קורה במידה, כתוב פה שכל ההחלטות הן בהסכמה, כי זה מהות הקשר עם היחסים. ההסכמה בתוך המנהלת, כל האנשים נציגים שווה, וההסכמה המנהלת, מה קורה אם לא מגיעים להסכמה? אז אני רק מדגיש, ורשום את זה גם בפרוטוקול, את השאלה ואת התשובה, זה רשום פה בהסכם עצמו, סעיף 7-10, החלטות המנהלת כוונה בהסכמה של הנציגים שתי הרשויות, במקרה שמחלוקת בין נציגי הרשויות, המחלוקת תועבר להכרעת שתי ראשי הרשויות. אם הם לא הצליחו להכריע, אז כנראה גם לא נוכל להתקדם, ותמיד יכולים גם להכריע לבחור בוויר, ולבחור את המעוניין לוחות של משרד הפנים, יש להם כל מיני אפשרות, אבל איתמר שאל, אז אני מפנה לסעיף הזה, ואחרי זה גם בפרוטוקול, אז תודה איתי על ההערה. אורית, ניסח קודם את ההחלטה הספציפית, אנחנו מסליחים, אני עובר לדבר הזה, במנהלת, רשום, זה די ברור, אני חושב עכשיו, מנהלת ומסליחים אותי לחתום על זה עם שינויים קלים מידה שיהיו. אגב, שינויים קלים מידה שיהיו זה רק בגלל שרחסים יהיו להם איזה הערות. לנו אין שינויים, אנחנו מאשרים את זה. אנחנו לא צופים את זה דרך אגב. זה הוסכם איתה וזה היו טיוטות. לא צופים, אבל משאירים את המרווח הזה, נהיה פה איזה דברים טכניים קלים שלא להחזיר את זה למליאה. ואני עובר להסכם השני, שזה ההסכם של אותה תחנת הגירה, מתקן הנדסי, 4.1 ש... קופץ החוצה מאזור תעשייה ומקום אחר, ואנחנו מדברים פה על ההכנסות המוניציפליות שהתחלקו, למרות זה ברכסים, התחלקו שווה בשווה ביניהם לבין רכסים. אורית, גם פה תגידי את ההחלטה הספציפית.
אוקיי, אז אנחנו מבקשים לאשר את התוספת להסכם המקורי מיולי 2020, בכפוף לאישור משרד הפנים, וגם כאן אנחנו מסמיכים, מבקשים להסמיך את ראש המועצה לאשר תיקונים לא מהותיים ככל שידרש, ומסמיכים את משה החתימה לחתום על ההסכם.
נגדויות, תומך, תומכים, אין לנו, זה לא התנגדות, ישרנו שני הסעיפים האלו, אחד אחר, את הראשון, אחר מכן את השני, לפי הנוסח שאורית ציינה, אנחנו עוברים להרחבת הכרזה על חניון ציבורי, בית הנבחרות, אז זה צורת החומר, ואפשר להקריא את הסרטוט, אולי תקריא את הסרטוט, אורית תציג את הסעיף הזה, אבל תסביר על הסרטוט, זה יותר פשוט. אולי אלה יש את הורי יוצא?
זה, אלה.
מה שהורי תרצה, תסבירי את המהות וטיפת...
בבקשה.
בבקשה.
טוב, נתחיל רגע קודם עם הצד המשפטי. יש חוק הרשויות המקומיות שימוש ערעי במגרשים ריקים, שהוא מאפשר לרשויות מקומיות לעשות שימוש זמני, לדגש על זמני, במגרשים ריקים לצרכים מוגדרים, שהוא ממש נכתב בחוק, או לגינון או לצורך מגרש חניה ציבורי. כאשר המטרה שעומדת מאחורי החוק הזה זה מניעת הפיכתם של מגרשים ריקים למטרדים, ומהצד השני גם הקלה על מצוקת החנייה. כיוון שהחוק הזה נמצא ליישום גם על מגרשים פרטיים וגם על מגרשים ציבוריים, יש בו איזון בין בין זכויות הקניין של הפרט לבין האפשרות לעשות שימוש ציבורי. קודם כל שזה קובע תנאים מאוד מוגדרים לשימוש, ודבר שני שזה חייב להיות לתקופה זמנית, זה לא יכול להיות לתקופה ארוכה, כי אחרת זה בעצם יהפוך להפקעה. מדובר בצווים שמליאת המועצה יכולה להסמיך את ראש המועצה להכריז, התפרסם צו שקובע את השימוש במגרש, והצו הזה יכול להיות לתקופה של עד 5 שנים. ברגיל צריך לערוך שימוע לבעל המקרקעין כדי לפני שבעצם נעשית איזושהי פגיעה במקרקעין. במקרה שלפנינו מדובר במגרש ובבעלות המועצה מכוח הפקעה. הוא נמצא בתוך המתחם של בית הנבחרות. אני לא אעשה את התפקיד של רן, אבל אם תגלי לי למעלה, אז אני אפנה למה ש... בית הנבחרות זה פרויקט שנמצא כרגע בעיצומו. אני חושבת שזה כבר היה, נכון?
כן, כן, היה.
נודענו בו במליאה הזו. במסגרת הפרויקט הזה ש... בו נבנים מגרשי ספורט ומבנה של בית נבחרות שאמור לשמש לאימונים ובמסגרת המטרות שנקבעו, ונמצא, יש מגרש שמיועד בשולי מגרשי הספורט, פחות או יותר מתחת לחץ, בשורה חץ נגזז, מתחת לחץ, מתחת לשטח המקווקד שהוא...
הוא מדרום למגרשים?
לא, לא מדרום. ממזרח למזרח. אותו ריבוע ירוק...
בין הכביש של פעם הקו.
בדיוק, ממש סמוך לכביש, מתחת לחץ טיפה. טיפה מתחת לשטח, בית השטח המקווקד לשטח הוורוד. פה יש מגרש שהוא בייעוד שצף, ולמעשה אין היום תוחלת לפתח אותו כשצף, ויש בשלבי ההכנה תוכנית שאמורה להסדיר את השטח הזה גם לחניון, ולכן כיום שהוא מגרש ריק ושהוא מגרש לא מפותח, כי כרגע אין משאבים וגם אין רצון לפתח אותו כשצף, אנחנו מבקשים להשתמש בו, להכריז עליו על פי החוק ולהשתמש בו כמגרש חנייה, גם להקל על מצוקת החנייה שצפויה להיות באזור הזה, וגם כאמור כדי לא להשאיר אותו מגרש ריק שכמובן יכול לגרור מטרדים, השלכת אשפה, עוד קוצים, כל מיני דברים שהם יפכו למטרדים. ואנחנו מבקשים לאשר, אם תגלי לי למטה, רואים את השטח המסומן הנה אתם רואים? מסומן במלבד אדום? כן. להפוך אותו כרגע למגרש חנייה זמני עד לאישור התוכנית, וכמובן בכל מקרה לא יותר מ5 שנים המתאפשרות על פי החוק הזה.
ומה יקרה אחרי 5 שנים?
או שהתוכנית אושר, או שאנחנו נפנה את המגרש חנייה.
איפה היה אמור להיות מגרש חנייה בכל מקרה?
יש פה כמה מגרשי חנייה, אבל מצומצמים.
אין מספיק מקום.
אין מספיק מקום במגרש. זה אישור זמני לצורך הגעה
לשוק. אבל עובד, אנחנו חושבים שיהיה חסר מקום.
אנחנו חושבים שאנחנו נצליח לקדם את התוכנית שתהפוך את זה לחניון, נכון.
וזה יהיה בהשכרה?
מגרש חניה ציבורי.
ויאושר בסוף שלום כחניה, אנחנו לא רואים. כרגע זה זמני. הפרויקט הזה מתקדם, בקצב שהוא מתקדם, ופה אין עיכובים, וזה בנייה, וזה עד סוף הספטמבר, זה יהיה עד סוף השנה המוכה לפעילות, וחסרים לנו עדיין כספים מהמדינה, אני חושב שפה יש, עם ההבטחות עם המשוב של השר, אז יהיה לנו גם מספיק כספים לסגור את הפרויקט הזה במועדו. אם לא, אנחנו נחץ על המדינה. לא נוכל להשלים אותו בסוף זה של משרד הספורט וכדורגל, אנחנו, הנאות שלנו הן נאות היקפיות של מרכז מסחרי גדול שצחקו לידו ודברים אחרים. וגם ספר לכדורגל שיכול לפעול מהמקום הזה. פסטי עדכון
ממש.
אני מנסה להגיד על בת הזין.
אני ברור בגלל זה אמרתי.
בוא נדבר על איזה בית קפה הפסמים שם. זה לא
ענף,
אבל
לא, במרכז המסחרי כן, אבל זהו, זה חניון הציבורי, אורית הסבירה, אני חושב שזה נושא ברור.
אני רק אנסה, אתם מבקשים לאשר לראש המועצה להוציא צו לשימוש במגרש המסומן בתוכנית, חלק מחלקות 41 ו-43 בגוש 10-5-1-1 כמגרש חניה ירעי לתקופה של עד 5 שנים או עד לאישור התוכנית המסדירה את השטח כחניון לפי המוקדם, וזאת בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות, שימוש ירעי במגרשים ריקים.
יש לנו
את
ההצעה בצורה פורמלית.
מאושר.
מאושר. אנחנו עוברים לסעיף אחרון, אם אין מי שלשונות, סעיף אחרון, אין מי שנוסיף. אישור פטור בתשלום ארנונה מכלל תורני, זה צורה כל כך ועדת המחות. אורית במצאה.
פשוטו של אורי,
אני אסייע לו. אורי, אצל סמכויות.
עושים משפטיים, למה שאני אסתבך?
אם היית רן, לא היית מקבל עזרה.
זה נובד.
לא, אני רק אסביר את הרקע.
מה זה ארנונה במסורת אקדמיים?
רגע, שנייה. אז ארנונה, מחויבים כל העובדים בארנונה. יש פקודה מאוד ישנה מתקופת המנדט, שקוראים לה פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה פטורים, שהיא מסדירה פטורים שהם ישנים מאוד, ושהחוק הישראלי אימץ אותם. בין היתר זה פטור למוסד מתנדב. בין היתר נכנסים ברשימה הזאת גם מוסדות להשכלה גבוהה, והם יכולים לקבל פטור. מי שהסדיר את כל הכללים לקבלת הפטור הזה זה משרד הפנים. יש חוזר מנכ״ל מאוד 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 מפורט, שגם נעשו לו כמה תוספות במהלך השנים. החוזר המקורי הוא מ-99, והיו לו תיקונים בשנות ה-2000. בכל מקרה, המטרה היא שמוסד להשכלה גבוהה שעומד בכללים, זאת אומרת שהוא מוסד מתמח ושכר הלימוד הוא בהתאם, הוא כפוף לבטת, זאת אומרת הוא מפוקח, אז הוא יכול לקבל פטור, זה פטור חלקי, על המבנים שמשמשים את המוסד לצורכי לימוד ולצורכי מעונות סטודנטים. זאת אומרת, אם יש קפיטריה, קפיטריה לא מקבלת את זה, אם יש שם משהו מסחרי, אז זה לא חל.
בשטחים שהם מסתירים את כל מיני גופים אחרים?
יש קפיטריה, בכלול. שנייה, אם זה לצורך לימוד, רק מה שמשמש לצורך לימוד ולצורך מעונות סטודנטים. זה מה שנכנס. לצורך זה יש כל מיני תנאים, בין היתר המוסד צריך להציר שהוא אכן עומד שהוא מוסד נתמך על ידי המדינה, ששכר הלימוד הוא כפוף לבטת, ושהוא מבקש רק על הנכסים האלה. הפטור יכול להינתן לשלוש שנים, וכפוף לזה שכל שנה המוסד צריך להגיש תצהיר שאין שינוי אין שינוי במטרותה ואין שינוי בפעילות שלו, ואז אנחנו מעריכים את זה עד שלוש שנים, וכל שלוש שנים הוא צריך להגיש את הבקשה מחדש ודנים בה מחדש. הבקשה הוגשה, נבדקה על ידי מחלקת הגבייה, והובאה לפני ועדת הנחות. ועדת הנחות זה ועדה סטטוטורית של המועצה, שחברים בה גם חברי מועצה וגם מנהלים סגל רלוונטי של המועצה, כמובן הגזבר, הרווחה, וזה נדון בוועדת הנחות. בדקנו גם את הצהרה של המוסד, הוגשה על ידי הנשיא של המוסד, והסתמכנו על הבדיקה שנעשתה במחלקת גבייה לגבי יתר המסמכים, והוועדה המליצה למליאה לאשר את הפטור הזה. אנחנו מחדשים אותו כל 3 שנים, וגם הפעם הוועדה המליצה למליאה לחדש את הפטור לתקופה של 3 שנים, כמובן כפוף להגשת התצהירים מדי שנה. זהו.
פטור שקיים באופן קבוע. שנים הידועות לנו. על החלק הלימודי של מחלקת אורנו. קפיטריה, מי ששאלה, קפיטריה משלמים. משלמים, כמובן.
זה
היה
3 שנים.
גם כסעיף פורמלי שאנחנו צריכים לאשר אותו. אנחנו נאשר אותו. אנחנו מבחינת סדר היום, סיימנו את סדר היום. אנחנו רוצה להודות לכל מי שהגיע, וגם לשתי המלגאיות, ונופי, תודה רבה שגם אני מקווה שקצת למדתם, מקווה שיהיה לכם שקט ולא יקרו לכם שוב למילואים. מעיד שיהיה שקט במדינה. יפה ששירת את זה.
אבל יש עוד צרים, אבל לא
מאוד. אבל שלא ימשו אותם. כן, כן.
יש עוד צרים.
כן. ויש...